ישראל במלחמה עכשיו ב-103 FM איפה הכסף עם ענת דוידוב עורכת יעל אילון
עכשיו 4:04 דקות, 522 ימים, 59 חטופים עדיין בעזה. אמנם בעת כתיבת שורות אלה משלחת ישראלית נמצאת בדיוני דוחה, אבל מומלץ לא לפתח יותר מדי תקוות וציפיות, כי ככה זה בממשלה שתעשה כל מה שהיא יכולה כדי לא לוותר על הכיסא, גם אם יחסי הכוחות להצבעה על התקציב עומדים עכשיו על 60-59. כי מה מעניין את הממשלה ואת העומד בראשה עכשיו? הישרדות. מה עושה הכנסת כדי לתחזק את ההישרדות? מעבירה חוקים שלא קשורים לשום דבר ממה שמטריד ומעסיק את הציבור. דוגמאות? בגדול קוראים לזה כספים קואליציונים. 5 מיליארד. דיברנו על זה כאן הרבה בזמן האחרון. כספים קואליציונים הישר לישיבות. מנהלת תקומה תקבל הרבה הרבה פחות, אם בכלל. החוק הזה תקוע. עוד חוקים שתקועים? כל מה שקשור במשרתי המילואים, כמו הטבות בדיור, הנחות בארנונה, תוספת תמיכה למשפחות שקולות ושורדים, וגולת הכותרת, חוק ועדת חקירה ממלכתית לאסון 7 באוקטובר. כמו שאמרה חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן, תחלמו! מה עוד נשאר לנו חוץ מלחלום ולפנטז על ועדת חקירה ממלכתית לאסון הקולוסלי שהיה פה מאז הקמת המדינה? ומה כן? שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים, חוק חסינות לחקים מפני חקירות, הנחלת מורשת הרבי מלובביץ', הפרדה מגדרית באקדמיה, וחוק ההשתמטות כמובן, הכי חשוב. מילואימניקים, נשות מילואימניקים, נשים במילואים, כל ציבור המתגייסים ומשרתי המילואים, כולם ימשיכו לחלום. זה לפחות עדיין לגמרי בשליטתנו. ירידות של יותר מאחוז בבורסה בתל אביב בעקבות הצניחות אתמול בוול סטריט שפותחת לפני כשעה בירידות של עד 1%. מיד נשאל את הפרופסור ליאו ליידרמן, היועץ הכלכלי הראשי של בנק הפועלים, מה עוד מעבר להתנהלות הנשיא טראמפ בנושא מכסים עומד מאחורי הצניחות הללו, מה מגמות השווקים לתקופה הקרובה, וגם עד כמה שוק הדירות באמת תקוע. בחודש ינואר נרכשו רק 7,600 דירות על פי הכלכלן הראשי באוצר. נדבר עם השמאי אוהד דנוס. מדינת ישראל נכשלה בניהול זכיון ים המלח בכל הקשור לשמירה על הסביבה. בשעה זו מתפרסם דוח מבקר המדינה בנושא, הפרטים בהמשך. ולסיום, כל התחפושות הכי טרנדיות והכי שוות. איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיק יואב כהן, על השידור איתנו שקד מורג. כל ההבטחות מיד אחרי הכותרות הכלכליות. דיון סוער בוועדת הכנסת על הצעת החוק של חברת הכנסת טלי גוטליב להרחיב את חסינות החקים ולא לאפשר פתיחת חקירה פלילית נגד חבר כנסת שעבר עבירה, אלא ברוב של 75 חברים. באופוזיציה מכנים את ההצעה הזויה. חברת הכנסת אפרת רייטן מסבירה למה החוק הזה פסול.
זה טרלול וזה הזיה. עכשיו אנחנו נמצאים, יש אזרח ששמע אותי אומרת דברים הזויים עליו שאין להם שחר. הוא זה שיצטרך להביא 75 ח"כים כדי להגן על עצמו, כדי להסיר ממני את החסינות. זה נראה לכם הגיוני? אותו דבר לגבי חקירות. עכשיו רוצה משטרת ישראל לפתוח בחקירה והיא צריכה לשכנע 75 ח"כים שיתמכו בעמדת המשטרה או כל אמצעי אחר. זה דבר שהוא פשוט הזוי לחלוטין.
הבנקים הגדולים יחויבו לאפשר הפקדת פקדונות גם ללקוחות ללא חשבון עובר ושב. ועדת הכלכלה אישרה היום בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק של חבר הכנסת בוארון, שצפויה להיכנס לתוקף לאחר אישורה ב-1 בדצמבר, השנה, סוף השנה. מבקר המדינה קובע היום בדוח מיוחד על ים המלח שהממשלות בשנים האחרונות נכשלו בפיקוח ובהגנה על פעולות קריאת המחצבים של הזכיינית כימיקלים לישראל, מה שהוביל לפגיעה קשה בטבע ולנזקים של מאות מיליוני שקלים למדינה.
מדובר בכשלים הסדרתיים שמשכם והצטברותם מעידים על אוזלת יד, חוסר תשומת לב למשאבים ציבוריים והיעדר משילות של הממשלות לאורך עשרות שנים. כתוצאה מכל אלו תשתיות רבות, אתרי קריאה, בריכות עידוי מלאכותיות ומערומי פסולת שהן בעלות פוטנציאל לפגיעה בסביבה הוקמו ללא פיקוח והסדרה הולמים ומבלי שנבחנה האפשרות לגבות היטלים סביבתיים ותשלומים אחרים בגינם.
עד כאן הכותרות הכלכליות, פרסומת אחת בלבד ומתחילים.
הלו, קצת תרבות חברים.
האגודה לתרבות הדיור, איתכם גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
עכשיו נגיד שלום קודם כל לפרופסור ליאו ליידרמן, היועץ הכלכלי הראשי של בנק הפועלים. שלום פרופסור ליידרמן.
שלום לכם.
שלום שלום. טוב, אז קודם כל אנחנו מדברים על ירידות בבורסה בתל אביב, שבסופו של דבר מסתכמות בקצת יותר מאחוז לעומת מה שהיה אתמול בוול סטריט, שאלה היו ירידות של עד 4%, והיום יש כבר, הבורסה פתחה לפני כשעה עם ירידות של עד 1%, שזה שיפור ניכר לעומת אתמול. אבל קודם כל, מה אנחנו למדים על זה? כי קודם ככה שאלתי בפתיח, מה מעבר למחסים של טראמפ, פרופסור ליידרמן, מה באמת גורם לזה, ומה עוד המהלכים שלו גורמים, אם זה רק הוא, או אולי זה משהו אחר?
אוקיי, אז קודם כל, יש כאן חיבור של מספר גורמים. הגורם הראשון זאת העלייה המאוד ניכרת באי הוודאות לגבי המדיניות הכלכלית. יש מספר מדדים שמתפרסמים בעולם וגם מחקרים על הנושא הזה. אנחנו יודעים שמשקיעים, בורסות, לא אוהבים אי ודאות, אבל אי ודאות זה מצב טבעי בחיים שלנו ובשוקי ההון. אבל כאן מדובר באי ודאות לגבי דברים בסיסיים מאוד במדיניות הכלכלית, כגון הנושא של מכסים, שמאוד מאוד ישפיע ומשפיע על משק הבית האמריקאי, על החברות האמריקאיות שצריכות חומרי גלם וכל מיני תשומות לתהליך הייצור. ולזה מצטרף סגנון ניהול מדיניות של זיגזגים על ידי הנשיא טראמפ, שלא בדיוק ברור מה הצעד הבא, וכמעט כל יום, אפילו פעמיים ביום, יש לנו שינויים, וגם לפעמים הוא הופך את השינויים, הוא חוזר בו משינויים שהוא הכריז עליהם יום קודם.
כלומר, השווקים לא אוהבים חוסר ודאות, וגם לא אוהבים מהלכים בלתי צפויים, וזה בדיוק מה שהוא עושה. עכשיו, השאלה אבל, לאן
אבל,
זה
אבל
הולך.
ענת, ברשותך.
כן, בבקשה.
זה שהשווקים לא אוהבים אי ודאות, אנחנו יודעים, אבל יש פה עלייה משמעותית ברמת אי הוודאות, וזאת לא סתם רמת אי ודאות לגבי הרווחיות של חברת מקדונלדס וג'ונסון אנד ג'ונסון וקוקה קולה.
נכון שזה נקודתי.
אנחנו מדברים, בדיוק, אנחנו מדברים על אי ודאות לגבי המדיניות המקרו-כלכלית, העקרונות שלה, ולזה מצטרף דבר מאוד מרכזי נוסף, שגם בגלל זה וגם בגלל שורה של גורמים אחרים, יש התגברות בחששות להאטה בכלכלה האמריקאית. כלומר, אם הכלכלה האמריקאית סיימה את 2024 במצב מאוד טוב, גם כתוצאה מהצעדים האלה של טראמפ וכתוצאה מאיזשהו מחזור כלכלי שהוא טבעי, גוברות הערכות לזה שאנחנו נראה העתה בצמיחה האמריקאית, אני מקווה שלא מיתון, אבל העתה שהיא מעל ומעבר למה שהיה צפוי קודם לכן. אז הרוויזיה הזאת, התיקון, העדכון של תחזיות הצמיחה, זה אמור לבוא לידי ביטוי בין היתר ברווחיות של החברות וכו' וכו', ומכאן זה משפיע על הציפיות של המשקיעים, ומכאן זה משפיע על הביקוש.
אוקיי, okay, עכשיו כשאמריקה נגיד בהאטה, אולי זה יהיה מיתון יותר משמעותי, איך זה משפיע על שאר העולם, ואיך העולם מגיב? אני רואה שאירופה לא מגיבה בחדות כזו גדולה, להפך אפילו, וישראל שנגררת, ויש לה, תודה לאל, סיבות משלה, לצרות מקומיות.
נכון מאוד. אז קודם כל ברור שכשארצות הברית תעת את הפעילות שלה וכשהשווקים של ארצות הברית יורדים, זה משפיע על כל העולם. אבל כפי שנאמר, ההשפעות הן דיפרנציאליות, כי במקביל באירופה יש התפתחויות חיוביות. א', יש ציפיות לאיזושהי התקדמות להסכם שלום בין רוסיה לאוקראינה. ב', ממשלת גרמניה יצאה לדרך עם תוכנית חדשה של השקעה של קרוב לטריליון כטריליון יורו, כלומר 900 מיליארד יורו, השקעות חדשות בתשתיות ובביטחון. וזה כמובן העלה את המחירים של מניות החברות הביטחוניות, התעשיות הביטחוניות בגרמניה ובכלל באירופה. יש כאן חריגה מהמסורת המאוד שמרנית של תקציב המדינה הגרמני, אז הם פתחו איזושהי קופסה תקציבית כמו שהיה בזמן הקורונה, וכי הם רואים דחיפות בעניין הזה גם מבחינתם גרמניה וגם מבחינת אירופה. בינתיים סין במצב שגם קובע מדיניות החליטו לצאת עם תוכנית, לא יודע אם לקרוא לה גרנדיוזית, אבל תוכנית לעידוד הפעילות הכלכלית, כי הם מאוד מודאגים מכמה שהמצב שם חיוור מאוד בכלכלה הסינית.
תגיד, אז אתה יכול להעריך, פרופסור ליידרמן, כשהשווקים בארצות הברית רועדים, זה עלול להימשך חודשים ארוכים, או שזה כבר היו תקופות, כלומר זה לא חדש, ובורסות יורדות והן יורדות גם לעלות כמו שהן ירדו, והשאלה היא כמה זמן זה עלול להימשך כל עוד חוסר הוודאות הזה נמשך.
שאלה מצוינת וקשה מאוד.
נכון, זה קשה
לחזות. תראי, הבוקר התחיל בארצות הברית בזה שנראה שהמצב נרגע, שהירידות נרגעו, לא בדקתי בדקה האחרונה.
אני תרפגין.
אבל אז הגיעה כותרת ראשית. והכותרת הראשית היא מדונלד טראמפ. ומה דונלד טראמפ הודיע? שהוא מעלה ל-50% את המכס על יבוא מקנדה של אלומיניום וברזל. זה מיד תפס בבלומברג בזמן שעקפתי לפני הרי היום.
אז אני אגיד לך כבר, אז נאסדק היה בעלייה יותר גדולה של כמעט 6 עשיריות, עכשיו זה כבר צונח לשליש, S&P 2 עשיריות ודאו ג'ונס 7 עשיריות, מינוס, לא פלוס. אז כלומר, תכף לוקחים את זה אחורה, תכף זה משתנה. כן, כמו שאמרת, אין לדעת, זה רק התחיל עכשיו.
כן, אבל יחד עם זאת, אני חושב שאת רמזת משהו שהוא נכון מאוד, וזה שעל פי אפיזודות מן העבר, כשהשווקים יורדים, קודם כל נזכיר, השווקים בארצות הברית היו בשיא של כל הזמנים ב-18 בפברואר, לפני חודש. אז תמיד יש סיבות טכניות וסיבות אחרות לזה שיהיה איזשהו תיקון, מה שנקרא correction, איזשהו תיקון של השוק.
כן.
והתיקון לפעמים הגיע בעבר ל-5%, 8%, 10%, בכמה זה יהיה הפעם, אני לא יודע. אבל כדי ש... ודבר נוסף שאני רוצה להוסיף, שגם הירידות של שהיו בשבוע שעבר וגם אתמול בארצות הברית, לא הייתה פאניקה בשוק. כלומר, בשוק הייתה נזילות, הייתה התנהגות מאוד סדירה, מאוד אורדרלי, וזה נותן לנו איזושהי תמיכה לרעיון שהשווקים יודעים לתפקד במצבים.
אז ומה המשקיע צריך לעשות עכשיו לדעתך? בגדול, לא?
תראי, אני קטונתי מכדי להגיד המלצה לשעה מסוימת ביום מסוים.
נכון, לא פלוס מינוס לצאת להיכנס, אבל בגדול...
ההמלצה שלנו היא קודם כל לאותם משקיעים שיכולים להסתכל על אופק של שנה, שנתיים קדימה מבחינת החסכונות שלהם.
כן.
קודם כל לדאוג לדיברסיפיקציה, לפיזור של התיק, חלק מניות, חלק אגרות חוב, חלק ישראל, חלק ארצות הברית, חלק שקל, חלק דולר. דיברנו על אירופה, יכול להיות שזה המקום לשקול להגדיל את המשקל של אירופה, וזה חלק מבתי השקעות כמובן ממליצים. משקיעים יותר סולידיים אולי יעדיפו פקדונות, יעדיפו... אז בקיצור, אני חושב שבשביל זה המציאו בכלכלה, ועל זה ניתנו פרסי נובל, את מושג הדיברסיפיקציה.
Okay.
מושג הפיזור של תיק הנכסים, ולא לפעול בצורה תזזיתית ובצורה אימפולסיבית.
זה אף פעם לא טוב, בשום תחום.
בדיוק, גם על זה יש מחקרים ויש הוכחות שזה לא מומלט.
כן, טוב.
מתישהו, טבעם של שווקים הוא שמתישהו, כשהמחירים ירדו מספיק, ייכנסו הקונים.
מה שנקרא תהיו סבלניים, חברים. זה לא עניין של יום יומיים. פרופסור ליאו ליידרמן, היועץ הכלכלי הראשי של בנק הפועלים, תודה רבה.
תודה לכם.
תודה רבה. יניב מורזבסקי.
גם בדיווחים יש דיברסיטיקציה, רק שתדעי.
דיברסיפיקציה.
סיפי?
כן.
דיברסיטי, לא? נדון בזה בפרסומות שאחרי דיווחי
התנועה. קיבלו על זה פרסים. זה מה שאמר היועץ.
מי שיודע להגיד את זה מנצח.
דיווחי תנועה.
עכשיו, איפה הכסף? עם ענה דודוב.
חזרנו, עכשיו נדבר על הדירות, יש כל מיני סימנים לבלימה, לעצירה של דירות יד שנייה, דירות קבלנים, רוצים לדבר על כל הדברים האלה, היום יש נתונים של הכלכלן הראשי באוצר, שמלמדים על כך שבחודש ינואר, השנה הזאת, כלומר, לפני חודשיים וחצי, נרכשו רק, וזה באמת רק, 7,619 דירות, כולל דירות בסבסוד ממשלתי, וזו באמת אחת הרמות הנמוכות ביותר, יותר שנרשמו. נגיד שלום עכשיו לאוהד דנוס, לשעבר יושב ראש לשכת שמאי המקרקעין. שמאי, שלום אוהד.
שלום ענת.
מה אתה לומד מהנתונים האלה של הכלכלן הראשי?
לא הפתיעו מאוד. אנחנו מרגישים את ההאטה, בעיקר בתל אביב, אבל גם בערים אחרות. זה גם לא איזושהי תופעה שהיא מפתיעה או חדשה. היו חודשים והיו סיבות טובות מדוע אנשים רצו לקנות דירות בדצמבר, והמבצעי הקבלנים שבכלל גרמו להרבה אנשים להגיע לשוק, אלה שהתלבטו אם לקנות בתקופה הזו, זמן של לחימה וחטופים וכל מה שקשור בזה, וכשיש גל של רכישות שהוא יחסית גדול, מגיעים אחריו חודשים שהם רגועים יחסית, ואנחנו נמצאים באחד מאותם חודשים האלה.
תגיד, אתה הזכרת את מבצעי הקבלנים, ודיברנו על זה לא אחת כאן, האם הקבלנים עצרו את המבצעים האלה? כלומר, עכשיו צריך לבוא עם כסף יותר גדול מאשר 10% או 20%?
התשובה היא מורכבת. אני מניח שחלקם עצרו, חלקם פחות עצרו, זה תלוי בסוג הסחורה שיש להם, כמה דירות הם בחרו, בשיטה הזו, מי הבנק המלווה שלהם, האם הוא עושה חיתום לרוכשים בזמן הרכישה, ובודק שהם באמת יוכלו לעמוד, יוכלו לקחת בכלל, ליטול הלוואה בעוד שנתיים, שלוש. זאת אומרת, יש פה הרבה סיבות, אנחנו רואים אבל עדיין שהשיעורים האלה הם שיעורים מאוד גבוהים, אגב, בכל המחוזות. הם הצטמצמו קצת בתל אביב ובחדרה, נדמה לי, אבל הם עדיין יחסית גבוהים, בטח שביחס לזה שפעם לא היה דברים כאלה בכלל.
כלומר, הירידות בביקושים לא גורמות לירידות במחירים, זה מה שאתה אומר, בגדול.
זה עדיין לא קשור למחירים, המחירים זה סיפור אחר, אנחנו נשמע עליהם על חודשיים אחורנית לפחות, בעוד יומיים כמדומני, ב-15 לחודש, לא, בעוד 4 ימים, אז אנחנו נשמע על המחירים, אני לא בטוח שיראו את זה במחירים. מה שהיה בחודשים הקודמים, שזה דבר מאוד מוזר, זה שהיה קיטון יחסית, למשל במחיר העסקאות בדירות יד שנייה, ועלייה במחירן. זאת אומרת, קנו פחות דירות יד שנייה, אבל מה שכן קנו במחירים יותר גבוהים. עכשיו אנחנו רואים, אגב, בדוח הזה של הכלכלנית הראשית באוצר, אנחנו גם רואים שיש איזשהו שיפטינג מדירות חדשות במבצעי קבלנים לדירות יד שנייה, שאני מזכיר שבהם אין מבצעים בכלל.
זאת אומרת שמה, של הציבור יש כסף? כי שמה אין פטנטים של 10-90.
אני הייתי נזהר עם העניין הזה של הכסף, אבל אני כן יכול לומר לך שמה שמאפיין את השנה האחרונה זה רכישות באזורים שהם זולים יותר, וצריך לזכור גם שדירות יד שנייה נמצאות בדרך כלל בהרבה מאוד מקומות שאין בהן דירות חדשות. זאת אומרת, זה שני שווקים שונים, דירות יד שנייה נמצאים יותר בלב אזורי הביקוש, ובתוך יישוב הן נמצאות באזורים היותר מבוקשים של היישוב.
אבל הזכרת קודם את תל אביב ואת חדרה, בתל אביב השוק תקוע, ותסביר לנו למה זה. גם תקוע וגם המחירים ירדו טיפה.
כן, כי המחירים בתל אביב הגיעו לשיאים חדשים, זה באמת בסוף 2024 ראינו מחירים בתל אביב שלא ראינו באף פעם. וברור שכשאתה מוכר שהוא מוצר שהוא הרבה יותר יקר, אתה תמכור פחות ממנו. יש פחות אנשים שמסוגלים לרכוש אותו, יש פחות אנשים שמתעניינים בו, ואני חייב להוסיף לכל הקלחת הזאת גם את הקמפיין המתוזמן והמתוזמר של כל מיני גורמים ממשלתיים, שהם מנסים ככה בצורה, בדרך אגבית, לסמן על איזושהי רגיעה בשוק. מנכ״ל רמי אפילו...
נכון, בדיוק, זה מה שהתכוונתי להגיד מיד, המנהל,
כן. הוא יעץ בכלל, אל תקנו, תרף לשורה של יועצים בכירים, פקידים ממשלתיים בכירים בעבר, ב-14 שנה האחרונות, שהמליצו לילדים שלהם לא לקנות דירות, ולנכדים שלהם לא לקנות דירות.
אז מה אתה אומר, אוהד דנוס, בסוף מי שצריך שיקנה? זה הכיוון?
טוב, לא. מה שאני אומר זה שבעיקרון צריך להיזהר מאוד ולנסות ולדכא את הביקושים. אם זה בדרך של ריתוק הון על ידי בנק ישראל, או הצהרות של פקידים כאלו אחרים על ירידת מחירי הקרקעות, שבוודאי תביא לירידת ירידה במחירי הדירות, מה שבכלל הוא בוודאי בכלל. הייתי נזהר מאוד מדיכוי ביקושים. בעבר השיטה הזאת לא עבדה. השיטה היחידה שעובדת זה כשמייצרים יותר דירות. שבונים יותר דירות זה קורה. עכשיו, אם אתה מנסה לדכא ביקושים, מה שאתה גורם לזה זה שבסוף יבנו גם פחות. אז קשה מאוד לנצח את זה דרך הביקושים, כי הביקוש בישראל הוא קשיח והוא גם הכרחי. אנשים צריכים את הדירה הזאת. זה לא שבונים פה נכון. יותר ממה שצריך.
נכון. אז, ועוד לא דיברנו על דירות להשקעה, שזה בכלל סיפור אחר, אבל אין לנו זמן לזה. בקיצור, אם אתם צריכים, אל תחכו, כי מחר יכול לבוא איזשהו שינוי. ואנחנו לא יודעים באמת מה יהיה, כי כל יום יוצא איזה נתון חדש, וכל יום יש איזה יועץ חדש. אוהד דנוס, אנחנו נעצור כאן, שעבר יור לשכת שמי המקרקעין. תודה רבה, אוהד.
תודה, תודה.
שלום, שלום, פרסומות, ועוד מעט על תחפושות. עכשיו לדוח מבקר המדינה על זיכיון ים המלח. המבקר קובע שמדינת ישראל נכשלה בניהול הזיכיון הזה בהיבטים שנוגעים לשמירה על הסביבה ולמקרקעין. כאמור, זה הדוח, ותכף ניכנס לפרטיו בעזרת מאיה מינס, שהיא מנהלת אגף בחטיבה לביקורת משרדי ממשלה ומוסדות שלטון במשרד מבקר המדינה. מאיה מינס, שלום.
שלום.
אז מה הליקויים העיקריים קודם כל?
אז בשורה התחתונה אנחנו מוצאים בדוח הביקורת החשוב הזה שהרגולטורים היו למעשה בין רדומים לפסיביים. אנחנו מדברים למעשה על חשיפה של כישלון מתמשך ורב מערכתי של המדינה בשמירה על הסביבה בכל הנוגע לזיכיון ים המלח, שהאצבע הנשימה מאוד חשוב להדגיש היא לא לגבי פעל הזיכיון שהוא לא גוף מבוקר, אלא למדינה שנתנה לו לפני עשרות שנים את הזכות הבלעדית להפיק משאבים מאוצרות הטבע שבים המלח שבסביבתו. מדובר בעולמות של רישיונות עסק, קריאה חציבה, פסולת עשייתית בכמויות אדירות ושימושים בקרקע שבהם משרדי הסביבה, האנרגיה ורמי לא חותרים ולא חתרו לפעולה של הסדרה ופיקוח אמיתיים.
תגידי, אני רוצה רגע שנייה לעצור אותך, כי חשוב שנבין מה העובדות כאן, כלומר, מה מידת הנזקים ובכלל מי גרם לזה, כלומר, מי אחראי פה?
כשאנחנו מדברים על נזקים, אנחנו מדברים על הגוון של נזקים. יש נזקים שמדברים למעשה שהמקור שלהם זה כתוצאה מכך שהמשרד הגנת הסביבה לא קובע תנאים סביבתיים יהודיים בתשתיות התעשיות רבות של מי המקיימת בשטח הזיכיון, וכתוצאה מכך יש שקרות אירועי תקלות ודליפות. הדברים האלה גורמים לנזקים סביבתיים מאוד מאוד גדולים, שאילו היו תנאים אפשר היה יכול להיות למנוע או לפחות לצמצם את התקלות האלו. אנחנו מדברים למעשה על רגולטורים, שאם היו בוחנים את האפשרות לגבות היטלי הטמנה, תשלומי קריאה ודמי חכירה, כמו שמפורט בדוח, ומגיעים למסקנה שיש מקום לגבות אותם, היקף הכספים שיכול להגיע להשתלם למדינה בעשור האחרון, היה מגיע למאות מיליוני שח, לפחות בערך
הזירה. אם אני לא טועה, מדובר על יותר מ-120 מיליון שקלים, נכון? שהמדינה לא גבתה.
כן, כן. זה אחד... אלה אחד הפרמטרים שאנחנו מדברים על, למעשה על תלי התמנה, על פסולת עשייתית בכמויות הדירות שמי המייצרת, הכשלים בפעילות משרד הגנת הסביבה, גורמים להיווצרות מפגעי סביבה נרחבים, שלא מטופלים ולא נקבעים בגינם את תלי התמנה, והמשרד אפילו לא תורך לבחון את האפשרות.
מאיה, תשמעי, כשאת ככה מונה את כל הדברים האלה, אני מיד חושבת על הון שלטון, כימיקלים לישראל, זה לא ציבורי. עכשיו, מה המשמעות לגבי פרסום מכרז הזיכיון הזה? מה אפשר ללמוד מזה לגבי העתיד?
אז כן, אנחנו בעצם נמצאים בפתחו של מסע ומתן על הזיכיון הבא, שיתחיל בשנת 2030, ולכן התזמון של הדוח הוא מאוד חשוב, והמבקר ער לכך, מבחינתנו כבר מחר צריכים משרד האוצר, הגנת הסביבה והאנרגיה לקחת את ממצאי הדוח והמלצות וליישם אותם על המכרז העתידי. בנוסף לתיקון הליקויים ולבחון מה ניתן היה לעשות אחורה.
תגידי, מה, איזה נזק נגרם לנו, למדינה? כי הרי זה שייך לנו בסופו של דבר.
אז הנזק הוא בעצם כפול. דבר ראשון, אנחנו מדברים פה על הבדי סביבה. יש פה צרות של ים המלח, כמויות אדירות של חומרים שנקרים. אנחנו לא מדברים רק על הים, גם על סביבה. מדובר על שטח אדיר של למעלה מ-650 כמר. זה פי 11 מהשטח המוניציפלי של מדינת ישראל, שבהם מבוצעות המון פעולות הסרטיות שבעצם פוגעות, מטבע הדברים היא פוגעת, אבל יש פה את המאסדר, את הרגולטורים שהיו צריכים לפקח, שהפגיעה תהיה מינימלית, והם לא עושים את זה.
אז איך עושים שזה לא יקרה יותר? המבקר כותב פה דוח מאוד מאוד חמור, ואנחנו מכירים את כל המסע ומתן שהיה סביב הסיפור הזה לשנים. איך עושים שזה לא יקרה? מה עושים עם הדוח הזה? למי מגישים אותו? מה עושים איתו?
מי שאחרים לאוזלת היד הרב מערכתית הם השרים. מדובר על שרי הגנת הסביבה, אנרגיה ואוצר, שהם למעשה צריכים לעשות שינוי תפיסתי כבר עכשיו, להנחות את גורמי הביצוע, לקרוא את הדוח שלנו, ליישם את ההמלצות שיש בהם, ולהגיע מתוך הבנה שההיבט הסביבתי חייב לקבל נפח משמעותי וברור.
ואם לא יעשו את זה, מה יקרה? כלומר, מה זה שיגרם לנו?
תהיה פה פגיעה גם לסביבה וגם פגיעה כלכלית. אנחנו מדברים פה על, כמו שאמרתי לך, על מאות מיליונים של כספים שנכון היה לבחון וניתן היה לגבות בגלל פגיעה בסביבה.
מה עושים? לסיום אני אשאל אותך, כדי שהדוח הזה, החשוב הזה כל כך, לא ייכנס למגירה.
אנחנו מבחינתנו הגשנו את זה באמת למשרד האוצר ולגורמים הרלוונטי. יש צוות בין משרדי שעכשיו יושב ופועל, ואנחנו יודעים שהוא אפילו גם בטיוטת הפנייה שלנו נעזר. אנחנו מאמינים באנשי המקצוע ובטוחים שגם השרים מבינים את המשמעות הזו. הנושא של ים המלח לא ירד משולחנו של מבקר המדינה.
חשוב מאוד. מאיה מינס, מנהלת אגף בחטיבה לביקורת משרדי ממשלה ומוסדות שלטון במשרד מבקר המדינה. תודה רבה.
תודה לך.
טוב, פורים כולם יודעים, וגם יהיה כנראה חם, וזה גם מסבך אותנו, מי שקונה תחפושות, מה ללבוש מתחת, מעל. דודו אדרי הוא זכיין של רשת הפיראט האדום, שכולנו מכירים, בבית שמש, בבילו, בנתיבות. שלום דודו.
שלום וברכה.
שלום שלום. מה הולך השנה?
מה הולך? התחפושות הכי מבוקשות השנה הם כמובן של שושי זוהר. שאחרי מה שעברנו בעשירי לשביעי, אז כוחות ההצלה, שוטרים, שוטרות, חיילים וחיילות, גולני, גבעתי, כל החזקים מבינינו. ויש את הלהיט, את משחקי הדיונון, וואלה. הסדרה של נטפליקס.
שזה תמיד, כלומר זה לא חדש.
השנה זה הרבה יותר חזק, לא יודע למה, אבל זה היה ממש יותר חזק. ובבנות זה ברבי אחד, קרן, ברביות, נסיכות, כל מה שהילדות אוהבות.
חיילות הם לא? כי אנחנו, הלוחמות שלנו הראו גבורה יוצאת דופן בכל המלחמה הזאת, והצדנו להם יפה.
בדיוק, אז אמרתי בהתחלה חיילים וחיילות.
אמרת חיילים וחיילות, סבבה, אוקיי.
חיילות שלנו אפילו הרבה יותר, ממש הבנות רוצות להיות חיילות ושוטרות וגיבורות.
אוקיי, בוא נדבר על מחירים.
יאללה.
תחפושת, למשל חייל, למשל חיילת, ואין הבדל אני מניחה בין חייל לחייל, נכון?
אין הבדל, אבל okay. יש חיילים שהם פשוטים שעולים 29.90.
וואלה, למה הם עולים 29.90? זה לא,
זה באמת זול. זה פשוט יותר, הבד יותר פשוט. אין איכות של נגיד חגורה מסוימת או אבדמים וכפתורים, הכל זה משחק של אלמנטים.
כן.
אם הכפתור הוא זול, אז התחפושת תהיה זולה. יש לי חייל ב-39 שקלים, ויש לי חייל ב-100, וחייל גם ב-170 שקלים.
מה ההבדל? אתה יודע, דודו, תמיד מדברים על רמת הבטיחות.
בדיוק, בדיוק.
אז זה באמת משמעותי? או שאנחנו סתם ממציאים, אתה יודע?
זה משמעותי בהחלט. הבדים, כדי שזה לא יידלק, או חס וחלילה לא ייפרם, וילד, לא יודע, יבלע איזה כפתור או משהו, זה חייב להיות הרבה יותר איכותי, וזה עולה כסף.
אוקיי, okay. עכשיו עוד מחירים, למשל משחקי הדיונון אמרת, ומלכות וכל מה שאנחנו מכירים אצל הבנות.
גם, כמעט בכל קטגוריה יש לנו מגוון מחירים. יש לנו משחקי הדיונון, יש לי ב-49 שקלים, יש לי ב-100 ויש לי ב-180 שקלים.
קנו השנה הרבה? התגעגעו לפורים ולחגיגות?
אני חושב שהשנה יש גידול משנה שעברה, העונה הרבה יותר מוצלחת, אני חושב שאנשים רוצים ליהנות, אנשים רוצים לפנק את הילדים אחרי כל מה שעברנו, ועדיין עוברים, אז רוצים קצת לשמוח. עם מה שנותר לנו, זה חג בסוף, זה חג פורים, זה חג שמח, זה חג של ילדים, אז אם קצת אנחנו יכולים ליהנות מהחג, זאת ההזדמנות שלנו.
אוקיי, okay. עכשיו תגיד, הרי אנשים קונים, מתחילים לקנות ברשת, בדרך כלל קונות ברשת, חודש וחצי אפילו לפני, אנחנו מכירים את כל האתרים וכו'. אתה יכול להשוות? איך אתם לעומת רשתות?
יש, זה לא שנה ראשונה שאנחנו מתמודדים נכון, עם הרשת.
נכון, ברור.
זה כבר שנים. אז למדנו, א', להביא תחליפים לחנות, לנו יש את החוויה שאי אפשר לספק לילד באינטרנט, את מגיעה עם הילד לחנות, יש לו את החוויית קנייה, הוא יכול ללבוש פעם ספיידרמן ולראות אם זה יפה לו, ובטמנים לראות אם זה יפה לו, ושעמידה יושבת עליו יפה. אני יכול לספר לך משהו אישי. אשתי, כמה שיש לי רשת, כמה שיש לי ארבעה סניפים ברשת שלנו, כן. אשתי הזמינה באינטרנט.
וואלה.
מחר יש תחפושת, מחר הילד צריך להתחפש. התחפושת עוד לא הגיע.
באמת? לכן אמרת את זה.
כן, התחפושת עוד לא הגיעה. היא ניסתה, היא חשבה שזה יהיה יותר יפה ויותר מדהים, אבל בסוף בסוף כולם מגיעים לחנויות, ואנחנו נותנים חוויה ללקוחות שלנו.
זה בסוף יהיה לילד הקטן שעוד לא גדל, ואז הוא יקבל את מה שקנו באלי אקספרס.
לא יודע אם הוא ירצה להיות מחשף.
תשכנעו אותו, לא משנה. טוב, התחפושת הכי יקרה שלך בפיראט?
עד 199 שקלים, זה התחפושת הכי קרה בפיר.
שמה, יש בה כאילו, הרבה נוצצים,
הרבה כאלה? הרבה נוצצים, וזה נפוח, ומפואר, ועם שרירים, ו...
יפה.
ועם אורות.
נפצים? אתה מוכר כשאתה
לא לקחתי, לא, לא.
זה טוב.
אנחנו עובדים עם התקן, גם עם כל העניין של המלחמה, אבל
נכון, מקרה, זה מסוכן אנחנו... ומפחיד.
זזנו עם זה הצידה.
טוב מאוד.
מכבדים את ה...
טוב שעשיתם את זה. דודו אדרי, זכיין של רשת הפיראט האדום, בית שמש, בילו, נתיבות, שיעבור חג שקט קודם כל.
אמן.
ושנשמח כולנו, הגיע הזמן.
אמן. תודה רבה וחג שמח.
אמן, אמן. דודו אדרי, תודה רבה, פרסומות ובורסה. 103
שלום, כאן איריס קול, ואני אהיה איתכם כל ערב מהשעה 9, איך שהחדשות מסתיימות, אצלי מתחיל להיות מעניין באמת. אז בואו.
איריס קול, כל ערב ב9, 103 FM.
103 FM.
עכשיו, איפה הכסף? עם ענת דוידוב.
טוב, תכף נעדכן מה קורה בבורסות, גם שלנו, גם ארצות הברית, שחזרה לרדת, לא כל כך בגדול, אנחנו רק שעתיים ראשונות, אבל בכל זאת. ערן פסטרנק הוא מנכ"ל פסטרנק שוהם, ניהול השקעות. שלום ערן.
שלום וערב טוב ענת.
שלום, מה שלומך?
בסדר גמור.
יפה. עדכונים, קודם כל נתחיל בנו, מה קורה אצלנו?
אז אנחנו סיימנו יום מסחר של ירידות, אפשר לומר, מתונות ביחס לשווקים בארצות הברית, תל אביב 35, מדד הדגל יורד באחוז ורבע, והבנקים יורדים 2.5%, אגב, בעיקר בגלל מניית דיסקונט.
מה קרה שם? זהו, בדיוק.
שאלה טובה, אחרי הדוחות הפנטסטיים של פועלים ולאומי שהיכו את התחזיות,
ערן איתנו?
בנק דיסקונט ומפרסם דוחות פושרים של עלייה צנועה יותר ברווחים, בתחזיות פושרות יותר קדימה, והשווקים פחות אוהבים את התחזיות הללו וחותכים את המניה ב6%. זה מושך את מדד הבנקים למטה ב2.5%, אבל צריך לזכור ענת, מדד הבנקים מתחילת השנה, המשקיעים צריכים לחייך בעליות של מעל 10%.
טוב, מניחה שזה עוד יתאזן, אבל המשקיעים שלנו בתל אביב לא לקחו בחשבון שטראמפ ישלוף איום חדש.
טראמפ שולף איומים חדשות לבקרים, וזה בהחלט נותן את אותותיו בבורסה האמריקאית.
וזה מה שקרה, ולכן השוק התהפך וחזר לרדת, שם.
נכון מאוד, נכון מאוד. השוק האמריקאי מגיב להודעות של טראמפ שמעלה מכסים שוב פעם על פלדה ואלומיניום. אני חושב שבסופו של דבר אי-הוודאות היא הבעיה הגדולה ביותר, וברגע שהשווקים לא יודעים מה ילד יום או מה ילד ציוץ של טראמפ, מיד אנחנו רואים את הטלטלות, וכמו שאמרת, ענת, השוק התחיל בסך הכל ביציבות, וכבר נצבע בצבע אדום, ואין ספק שיש פה בהחלט השפעה של המדיניות של טראמפ, שיש שיגידו שיש לו משנה סדורה, שבסופו של דבר הוא רוצה שליטה ודומיננטיות בעולם, בין עם הסכמי סחר, מחצבים, נתיבי ים, עליונות טכנולוגית, אבל הדרך שבה זה נעשה מייצרת הרבה מאוד רעשים, ואנחנו רואים את זה בימים האחרות.
באמת אתה רואה את זה ככה? כי השלוף הזה זה לא בדיוק מוכיח על איזשהו סדר והיגיון בדברים.
זו שאלה טובה, ראשית כל אני לא יודע לומר, אבל אנחנו כן רואים איזשהו פאטרן, איזשהו אופן התנהלות של טראמפ שתואם מאוד ספר שהוא פרסם בשנות ה-80 של איך סוגרים עסקאות, זה נקרא The Art of the Deal. וכל מה שהוא כתב בספר הוא עושה היום, זה הפעלת לחץ, הוא מפעיל לחץ, גמישות במסע ומתן, גמישות כמו שהוא אמר על קנדה.
מה שנקרא, חברים, קחו את זה בחשבון אצלנו, כי מי יודע מה יהיה. ערן, אנחנו חייבים לסיים. ערן פסטרנק, מנכ"ל פסטרנק שוהם, ניהול השקעות, תודה שהיית איתנו.
תודה נשתמע. רבה.
שלום שלום להתראות. אנחנו נגיד תודה לעורכת יעל אילון, למפיק יואב כהן, אחראית על השידור שקד מורג.